טוב, אז אנחנו כנראה עדיין ב... אמנם יש אשר לשעה מקבצת כוח מפוזר, אולי נקרא מההתחלה. ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש. כשם שהוא מונע את אור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפתו ברום עליון. ונשאר הציור האלוהי שאין קץ וסוף ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. אויב חרף השם ועם נבל נייצו שמך. תאוות הענבים היא גאולת השם. אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים, וכל עומק והשפלת ההשגחה והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. אמנם יש אשר הרשעה מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. ואף שהוא מקסם כזב ושקר שאין לו רגליים, מכל מקום הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. אז קצת, אם אני זוכר, דיברנו על זה, על רשעה אשר מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. ואף שהוא מקסם כזב ושקר שאין לו רגליים, הרי הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. הגניבה של הברק הרוחני במה שמתקבץ כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל. אז דיברנו מזה קצת, שזה בהנגדה לתחילת הפסקה, שבעיקרון המינות היא מפקירה את עולם המעשה, היא מזלזלת בעולם המעשה, ההתנקרות לגוף, לממלכה, למשטר וכוחות הטבע, שהם כולם נמצאים בחטא, הם החטא בעצמו, וכל המגמה היא להציל את הנשמות. וזוהי ההתפרצות, זה קשור להתפרצות אל העולם הרוחני ולא סדר ותיקון של קודש, משהו בלבול מוחלט בכל ההבנה וכל האוריינטציה של מה זה בכלל רוחניות. וכמו שזה מטשטש את המציאות הארצית, זה מטשטש את המושגים השאיפתיים, האלוקיים, העליונים. אבל הנה, לפעמים, וההיסטוריה הורתה את זה, שישנם מצבים שבהם דווקא הדתיות הזאת, שהיא סודה ההפקר של העולם המעשי, היא דווקא מוצאת עניין רב בערכים, דווקא חושניים, דווקא מעשיים, דווקא המדיניים, פוליטיים, כלכליים, והדבר הזה הוא יוצר בלבול. הוא ניטל מזיו הקודש בגניבה, אז בהבנה קודם כל של פשט, זאת אומרת להבין את המסגרת שלי, לפני שנכנסים פה לרמזים ולהבנות פנימיות, להבין קודם את המסגרת ההיסטורית של הופעת או התנוצצות או התגלמות העניין הזה. אז כמו שדיברנו, זה ש... זה יוצר בלבול רוחני גדול במה שכדוגמת המציאות של הכוזרי, שהוא עומד להגנה על הדת המושפלת, על מה היא מושפלת, כי מי רוכב על הסוס ומי רמוס מתחתיו. אז שתי הדתות השלטות בכיפה הן רוכבות על הסוס, הן דווקא מאוד, מאוד חזק בעולם הזה מכל הבחינות כולם, כלכלית, פוליטית, ועם ישראל נבזים ונשסצים ומרוסקים מכל הבחינות כולם. אז הם בלבל, זה עוזר לבלבול. אבל הרעיון הזה הוא ניטל מזיב הקדוש בגניבה, כי באמת הרעיון הזה ביסודו זה הרעיון של התנך, הרעיון של האחדות שבין הערכי, כמו שלמדנו בפסקה ג' בפתיחה של כל העניין, האחדות השוכנת בנו בכל דרכי חדאהו היא פרשה קטנה שכולל כל גופי תורה, שהיא נחלת הכלל באמת, שכל שאיפות החיים, הקניין, העושר, הכבוד, הממשלה, התרחבות בישראל, ממקור הקודש, והכל זו אורגניות אחת שהיא צריכה להתבטא בכל הערכים כולם בצורה תואמת. זהו רעיון שנגנב מאיתנו ומיושם בצורה שמיושם שם. ביחס לביטוי הזה, ניטל מזיב הקודש בגניבה, באמת מקור הביטוי הזה הוא, הרב צבי יהודה מציין את זה פה, אם אני זוכר טוב, שזה לקוח מהספרות הפנימית, מכתבים של רב חיים ויטל, כן, משם יש את הביטוי הקצר הזה, האורות הגנובים. אבל בכתיבה רמזית, שלמדנו את זה, הרב צבי יהודה מזכיר את זה בעל פה, אבל עכשיו יצא לאור הספר פנקס י' ג', או כיום זה יצא בווריאציה יותר טובה, בקבצים החלשים מכתב יד קודשו של הרב. אז מה שהרב צבי יהודה אומר בעל פה, הנה, אז כיום אנחנו יכולים לראות את זה בכתב, יש שם פסקה שאומנם כתובה שם בצורה עוד יותר מורכבת ממה שהרב צבי יהודה היה אומר לנו בעל פה. אבל אני אגיד לכם את זה בצורה פשוטה. כי מדי פעם לרב יש כתיבה רמזית כזאת. ביחס לנושא הזה, אז גם יש מין רמז כזה. הפסוק אומר, אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לדמה. אז ביחד לזה יש מין רמז כזה. אם במחתרת, מחתרת אותיות ממחת תורה, אבל לא תורה אלא תורת. ממחת זה מספר הגמרא אומרת, ממחת נביאים, בשבע נביאות, היו להם לישראל. המספר ממחת זה המספר שהוא רומז לנבואה, לנבואת הנביאים, כי הם היו הנביאים. אז ממחת נביאים, כשאתה שם את ממחת הנביאים בראש, ואחר כך את התורה. זו אוריינטציה, בעומק העניין, זו אוריינטציה הנוצרית. כי אתם מבינים, על אף שמחולל הנצרות, אז הסיסמה המפורסמת שלו שם בדרשת ההר, אז היא אומרת שאני לא באתי לשנות את ה... לא באתי לשנות, לא באתי להחליף את התורה, רק באתי להוסיף, כמו שגם הגמרא מצטטת את הביטוי הזה. אבל הביטוי הזה התגלה בזמן מאוד קצר, דור דוריים אחר כך, כמחסה כזב, כי באמת הסתבר שהתרבות הזאת לא יכולה לסבול מצוות, מצוות מאוד קשות לה. כל פנים, שנאת עולם לה, כמו ללאום הישראלי, כך גם למצוות. זה הולך ביחד. על כל פנים, בוטלו המצוות. דור דוריים אחר כך הסתבר שאין מצוות, מספיק מצוות, ושלא לדבר על זה ש... בהמשך הדורות, כל העיקרון הפרוטסטנטי לימים הלך לי והופיע שהנקודה העיקרית, אם עוד נשארו איזה נקודות באוריינטציה הקתולית, ששם כן, המעשה זה היה עיקר, אז גם זה בוטל והכל יוסד על הכוונה, על הלב, רחמנא ליבא ביי. זו הייתה האוריינטציה. על כל פנים, במסגרת זאת, The Old Testament, הברית הישנה, ברית הישנה זה דבר שהוא טוב, הוא מדי קדוש, רק יש בו בעיה, כי אתם מבינים, החלק הזה של נבואת משה זה קצת מהווה איזה חטוטרת על עיקר הקדושה. יש שם כל כך הרבה דברים שהם גורמים להרבה מאוד, זאת אומרת, בקצרה יש שם הרבה מצוות, אתם מבינים? וזה היה הרבה יותר נעים ויותר, הרבה יותר ענייני אם היה שם קצת פחות מצוות. בכל פנים היה יותר מתאים לרוח הדברים. מבחינה מעשית, הרבה יותר קשורה הרוח הזאת אל נבואת הנביאים. אתם יודעים, זה קשור למה שהזכרנו מקודם. עם נבל נעצור שמך. עם נבל ניצו שמך, זה כמו שרשי אומר, אין לך נבל יותר, המהפך דברי אלוקים חיים לדברי מדרש טעות ואליל. יש ביטוי כזה ברשי מצונזר, חצי מצונזר במסכת ברכות. על כל פנים, הגישה הידועה של מתיחת או עיוות הפסוקים, פסוקי ה... תנ"ך, ובעיקר זה היה פסוקי הנ"ך, הנביאים כתובים, לכל הבידור שלהם. זה היה נוח, זה היה נוח להם. בזה, זאת אומרת, במסגרת של חזיונות, שלא לדבר, ככל שהפסוקים הם פחות סגורים, פחות חד משמעיים, פחות מדברים על היסטוריה ועל ריאליה, אז אתה יכול להכניס שם... כל כוונותיך לטובה, ואת הרבדים הנבואיים האלה הם, שהם מפוזרים לרוב בכתבי הנביאים, ככל שהם נהיים יותר אחרונים ככה עוד יותר, אז שם זה היה מאוד נוח למעשה הנבלה שלהם, לעם נבל ולא חכם, שניצאו שמך. אנושות שקועה בהזיות אליליות שיוצרות אינטראקציה עם התורה. אבל הנטייה ההזייתית הזאת היא הרבה יותר נוחה. חומר הנוח לה הוא הרבה יותר הנביאים מאשר התורה. וזה מה שהלך ויצר במשך דורות של השפעת המינות בשפת הגוף שלה, בשפת... במופעים ההיסטוריים שלה, שהם, כמו שכבר הזכרנו, הרבה מעידים על התכונה האידאית, התכונה הפנימית שלה, הלך ויצר את מרכז ההתעניינות בנבואה, ונספח לו, באין הרבה ברירה, גם התורה. אבל העיקר זה הנבואה. בראש ובראשונה זה הנביאים. וזה מה שחשוב, וזה מה שמעניין, שם נמצא הקדושה. ואחר כך, גם התורה. והתורה אין לה מעמד בפני עצמו, אלא זה נספח. זה המחתרת. ממחת, והתורה לא תורה, אלא תורת. נסמכת. מחתרת. ואם במחתרת יימצא הגנב, והוא קו המת, אין לדמים, טוב מאוד. על כל פנים, זה השקר שאין לו רגליים, מקסם הכזב, ושקר שאין לו רגליים, כי זה לא באמת המציאות. תורת ישראל שמדברת על, או ההוויה הישראלית, שהיא תורת ישראל, המדברת על גאות השם, על שליטה את היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה, חבוקה כולה באחדות האלוקית, ברם טובה, בעומק טובה, ברם גבורתה ותארתה וצרצוחה. האחדות המוחלטת של כל היש שצריכה להתבטא בכל רובדי השלמות של החיים, הראשיים והממלכתיים, מדברים פה לא על אינטרסים, שאדם מתעניין גם במחשבות, מתעניין גם בגוף, אלא מדובר פה על הוויית חיים, על זרם חיים, על אורגניות כללית של כל היש, שהיא דעת האלוקים. ומה שהולך ומתרכז בהוויית החיים, בעצם אומר החיים של החיים הכלל ישראלים, בעצם מציאותם, בכל מסעיהם, בכל תנועותיהם, בכל מה שיש בהם, שזה דעת האלוקים. אבל המקסם כזה ושקר שאין לו רגליים, זה אותה עמדה דתית שהיא גם, איך נקרא לה, תופסת מקום לאומי. זאת אומרת, היא גם דתית וגם לאומית. היא גם קיסר וגם אלוהים וגם קיסר. לא באמת תפיסה אורגנית, אלא מניפולציות דתיות המשתלטות על המדינה. הכוחות הרעיוניים הדתיים, אותה עמדה נפשית שבעומק העניין היא רק מחפשת את מה שהוא יוצא מן הכלל, את מה שהוא לא שייך לחיים, את מה שהוא נשגב מן הכל, את מה שהוא בעומק העניין מוחק את הכל לרום סיגובו, עד שאין לנו שום יחס אליו, חוץ מאשר השתפכות הנפש ריגושית, או איזו חוויה מסעירה, או אקסטזית, או פנטסטית, או משהו מחוץ למציאות. והצד הזה, אז הוא בעומק העניין, מנשל מן האדם כל עניין בכל דבר, רציונלי, מוסרי, אסתטי, משפחתי, כל ערכי החיים כולם הם בטלים לעומת החוויה הדתית, שהיא יקרה למעלה מן הכל. ויש, והשאיפה לחוויה הדתית משתלטת על המדינה. זאת אומרת, היא תופסת את כל המערכות. זה שאחראי על ניהול הממסד שבא לארגן את ההתנהגות, שבסיכומו של דבר תוביל לכך שהפרטים יוכלו לחוות את חווייתם הדתית. והנה משום מה, הוא כן מתעניין בעניינים כלכליים וממסדיים ופוליטיים והמון דברים שהם לא רלוונטיים לדת והם גם מפריעים לדת, אבל פה פתאום מסתבר שהם מועילים לדת. כי איך נגיד, כסף זה כסף. אז ואם אתה גם דתי וגם עם כסף, עוד יותר טוב. אם אתה גם שולט, עוד יותר טוב. וכן הלאה. ואם גם אתה יכול בחשאי להתפרק עם כל היצרים כולם, עוד יותר טוב. ככה הלכה ולבשה הצורה הזאת של הרשעה המקבצת את הכוח המפוזר בכל מרחבי העולם. זה רק מקסם כזב, זה שקר, אין רגליים. בסך הכל, איך נחפשו עיצב, איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. זה לקח תקופה של כמה מאות שנים עד שכיום זו תודעה בסיסית של ריקבון והשחיתות והזעם האינסופי שקבוץ בלא מודע קולקטיבי של התרבות כולה כנגד הדת, שיסודה של הדת באמת זוהי הנצרות, קתוליות או אחר כך, מסתבר, אין הבדל בין כולם אותו דבר, הכל אותו דבר, תבדוק טוב. כמו שכיום עסוקים כל המוקי התקיפה הרוחנית לאורך דורי דורות, בלא שהם יודעים את זה, הם רק מסובבי ראש, אבל הם עסוקים כיום, זה שכיום הדקונסטרוקציה, שנמצאת כיום בכל החוגים האינטלקטואליים, האקדמיים, הם באמת תופעה פרוורטית, תופעה סוטה וחולנית, שזקוקה לאשפוז קולקטיבי, יותר מאשר להתייחסות תרבותית. אבל שורש העניין הוא נעוץ, זאת אומרת, זה שאנחנו מוצאים כיום בכל מקום את המגמה הראשית, להראות איך כל נושאי המשרה וכל בעלי העמדות הקדושות סוכות באשר הם, חפש טוב, תגלה איך שמושחתים, תגלה איך שיש שם את, את כל סיפורי הנהנתנות והזימה והבקשת התועלת הפרטית וכדומה ועוד. זהו, וזה טוטליות, טוטליות המגמה הפנימית של כל המערכות כולם. השורש של העניין זה מונח באותם חוויות שנצרבו עמוק ברוח האדם כתוצאה מאותה תקופה שבה רשעה קיבצה את הכוח המפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, והוסיף הברק להדלקה הרוחנית הציורית, עד שהבועת הרכב הזה פרצה בסירחון האינסופי שלה, ומתגלה מקסם הכזב והשקר שאין לו רגליים. כן? הכוח המפוזר, אני לא בטוח, אבל אני חשבתי, בפנים, נכון שיש לעיין בזה, אבל מה שאני מבין, לא חותם שזה הפירוש הבטוח, התוכן האלוהי זה התוכן המרוכז, המגמתי, האידיאלי, הטוב. עכשיו, טוב יש בכל מקום, נכון? טוב יש בכל ערכי החומר, בכל ערכי הגוף, ממלכה, משטר, יש. והנה הכוח שהוא מפוזר, זאת אומרת, זה טוב קטן, הוא לא כללי, הוא לא מרוכז, שזה התוכן האלוהי באמת, ששם אתה רואה מגמה ותכלית ואידיאל. אבל הנה, יש אידיאל, מה יש? ארכיטקטורה זה לא יפה? יופי זה לא טוב? מוזיקה זה לא טוב? טוב, בואו נעשה איזה מיסה, בואו נעשה איזה קורל. אז היסודות האלה, זה טוב מפוזר. והנה, אתה תופס את כל הנקודות, אומנות, ארכיטקטורה, שלטון, כסף. חוויות, ריגושים, יופי. מוסר. מוסר חברתי. כי גם זה, על כל פנים, אלה, איך נקרא להם, ניצוצות. זה כוח מפוזר. ורשעה אוספת את הניצוצות האלה. בשבילה. כי פתאום מסתבר, זה היא, זה חלק ממנה, היא שייכת לכל, מתעסקת בכל וכו'. זה המקסם הכזה. טוב, ככה אני מבין, אני יודע, ככה אני מסביר לעצמי. כן, אני מנסה להגיד, כוח מפוזר, כאילו כתוב, מקבץ את כוח מפוזר של טוב בכל מרחבי העולם החיצוני, כי יש העולם החיצוני שם מפוזר הכוח. איזה כוח? הכוח האלוהי. כי כל טוב באשר הוא, אלוהי הוא. רק מתי, מקורו אלוהי, מה זאת אומרת אלוהי? הכללות, הנשמתיות, המגמתיות, האידיאליות, שהיא מחוללת את הכל כאורגניות אחת, זה האלוהות. והנה, זה, בכללות ודאי זה טוב, וטוב מכל טוב. אבל יש את הכוח שהוא מפוזר, זאת אומרת, זה לא טוב מוחלט, אבל זה טוב. יחסי, חברתי, אסתטי, תועלתי, לא יודע, כל מה שבני אדם חושבים כטוב. בסדר?
אני שבאמת, גם להתראה זה אותו כוח, כשאנחנו נגשים לכוח הזה, אז אני מתוך מגמה, אז ממנו לא מסודר. עכשיו זה גם הסתנתי בכל המעשה והנפל. כשהם נגשים לדם, זה כוח שהוא מסודר. לא שהוא מסודר מצד עצמו, זה לא כוח חם מסודר.
כן, אני לא יודע מה אמרת, אבל תחילת דבריך זה נשמע טוב, עד שאני חותם גם על מה שאמרת בהמשך, למרות שלא הבנתי. אבל אני מסכים שאתה צודק, שגם אני הייתי שמח לו היה כתוב פה כוח המפוזר, עוד יותר טוב היה לי. אבל מה אני אגיד לך, תן לי פירוש אחר, אני אשמח לשמוע, אבל רק בגלל שחסר לי איי, שאני אהיה במצוקה קיומית. אז אני מוכן לספוג את הקושי הזה של מחסור A. אלא אם כן, תן לי פירוש אחר. מוכן לשמוע.
זה יכול להיות שכרגע אין עוד כוח שהוא לא מפוזר.
רגע, מה זה כוח מפוזר?
כוח זה אולי באמת כל האיכות האלוקית השלמה.
רגע, הרי מציע לו פה פירוש אחר.
זה מה שאמרתי,
פירוש
אחר. אני
מבין את ההבנה
של הרב, ומה כתוב כוח חם מפוזר.
כן. אני מסכים. בסדר, אני מודה. לו היה כתוב המפוזר, אז היה טוב מאוד בשבילי. כן, אז מה פירוש?
אני מבין שזה כוח שבגישה הזאת הוא מפוזר בכל
מרחבי
העולם.
רגע, מה זה בגישה הזאת? איזה גישה?
של האמינות.
כן, אבל פה כתוב שהיא מקבצת.
כן, מצד הגישה היא מקבצת כוח שהוא מפוזר בכל מרחבי העולם. אבל גם שישראל שמגישים לאותם...
אני חושב שאני עכשיו מבין יותר מה אתה אומר, אבל אני מתלהב פחות. על כל פנים, כי אני מרגיש שאתה אומר בדיוק מה שאני אומר, רק אתה רק נשארת על מפוזר, זאת אומרת, מבחינתם זה מפוזר, מבחינתנו זה מקובץ. אבל לא הסברת אחרת, מהו הכוח המפוזר? אני חושב שגם הפירוש שאתה מציע, אם אני מבין אותו, אתה מסביר אותו הסבר שאני מסביר. זאת אומרת, צדדי הטוב שהם נמצאים בכל מקום בעולם, שאם תבדוק טוב בלשונך, כאשר עם ישראל אוחז בזה, הוא לא יקרא לזה כוח מפוזר, הוא יקרא לזה כוח מרוחד. סליחה? לא, אני מסביר, כי אני מסביר כוח מפוזר, מפוזר מהאלוקות. גם אתה מסביר ככה. לא. האלוקות, באלוקות הכל אחדותי. אבל עכשיו, הטוב הכללי, אז כמו שדבר, אתה יכול למצוא טוב פרטי בכל דבר. ושם זה נקרא כוח מפוזר. ועדיין, גם לפי הפירוש שלך, זו אותה קושייה שהפלת עליי, עכשיו זה נשאר אצלך גם כן. כי עדיף שיהיה כתוב המפוזר. כי הכוח האלוקי המפוזר בכל, יש והיא תופסת אותו, הרשעה תופסת את הכוח האלוקי המפוזר. לא כל כך. הרווחנו על פי ה... כן, מי רצה לומר פה משהו? ואם תגיד עד רבה, בגלל שאונתולוגית גם מצד ישראל הוא מפוזר, אז לכן טוב להגיד המפוזר, הכוח הידוע כמפוזר.
אבל אז אני שם, מה זה הכוח?
ומהו הכוח המיוחד? הכוח המיוחד זה כאשר אתה מסתכל על המפוזר לא מצד ישראל הגלוי, המציאות החיצוני, אתה מסתכל עליה במבט אלוקי, כלומר, במבט כללי, מגמתי תכליתי, הכל נראה כאורגניות, וכל מה שנראה כטוב פרטי באשר הוא, הוא נתפס כניצוצי שלהבת אחת או נטפי זרם אחד, והוא הטוב, וזה הכוח המאוחד. נכון. אז זה כוח המפוזר. קיצור. אני חושב שהרב התכוון להמפוזר, זו האמת. אני חושב שהרב התכוון להמפוזר, רק אתה מפוזר, וביני ובינך מה יהיה הזאת. בסדר. הלאה. אמנם יש אשר רשעה מקבץ את כוח מפוזר בכל רחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית הציורית. כן, אז הסברנו את זה, הדלקה הרוחנית הציורית, יש את ההשתלהבות הדמיונית, התיאורית הזאת של, של העולם הדתי, האינפנטילי, זה של המתפרץ אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש. אז יש התלהבות רוחנית, ציורית, תיאורים, הזיה, הזיה, ששם נמצאת האנושות והתרבות כולה בכל מה שקשור לרוח, ומה היא מבינה מרוח, ומה היא צפה מרוח, הריגושים של, של עולם הרוח. והרוח, אני קורא לזה במרכאות, כי זה... אז היא מוסיפה להדלקה הרוחנית הציורית, ואף שהוא מקסם כזב, ושקר שאין לו רגליים, מכל מקום הרי הוא ניטל מזיב הקודש בגניבה. והקדושה לוקחת מחזרה את כל האורות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידיאלי המוסר מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביעת האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, ועשותו כמצולה שאין בדגים וכמצודה שאין ברגל. אז ספרותית פה אנחנו מרגישים, עוד גם לפני שאנחנו נרד אל עומק המשמעות, שהמושג קדושה זה הסתרה אחרה של הרשעה. ההפך של הרשעה זה הקדושה. אז נבין, אם אנחנו מבינים את הרשעה, כמו שקצת דיברנו, זה האידאה הנוראית הזאת, שהיא מקור לכל הרוחות, לאידאות האלה של העבודה זרה והמינות, וזוהי הרשעה, סוד הרשעה, כמו שהזכרנו בעמוד ל"ב, המתפצלת לעבודה זרה ולמינות, יש את ההפך של הרשעה, זה הקדושה. טוב, אנחנו גם כן יכולים לנצל כבר את מה שאנחנו קצת נכנסנו בתוכו. מן הסתם, זה, על פי הקשר הענייני, אנחנו יותר מבינים את זה. הרשעה, זה הערס הרוחני הזה של פסקה ד', וכנגד זה, הקדושה, זה התוכן הישראלי, החיים הקדושים השופעים מפנימי פנימיות ההאבקה של אור אלוקי אמת, הולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל לפיתוח ופיתוח נשמתה וכו'. שני הכוחות האלה, שרו של עשיו, ויעקב, יעקב הידי ושרו של עשיו, הכוחות האלה. אז יש פה את הקדושה. קדושה זה כוח החיים המקורי, הטוטלי, האלוקי, כפי שהולך וחי בעם ישראל חי, בנצח ישראל. וכוח החיים המלא הזה, של מקוריות החיים, שנעוץ במרכז החיים של נשמת ישראל, שבמקור הקודש, זוהי הקדושה. הקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו. זה תפקיד, זה המאבק. חיל בלה ויקיענו מבטנו ירושנו אל. המציאות של עם ישראל זה זה חוזר, זה חוזר סוף הפסקה פה, זה חוזר אל דמיון סוף הפסקה הקודמת. יבוא אורן של ישראל, יתרבה האור, יגאל את האורות נפילי המחשקים. ילך ויופיע אור ישראל, האור עליון של בירות תהילת שם השם, של עם זו יצר לו אל לספר תהילתו, שהוא יחשוף את כל תעצומות החיים במקוריותן, בשלמותן, ואת כל הרעיונות, או כל ניסיונות החיים, או כל דגשי החיים, שהלכו והופיעו לכל אורך התקופה הזאת של שלטון הרשעה, וכל ערכיה, וכל האיכויות שהיא צברה לה, בכל התחומים כולם. הקדושה בסיכומו של דבר תיקח את האורות הגנובים האלה ותחזיר אותם חזרה אליה, ועל ידי האימות שבין מקוריות הקודש הישראלית וצורתה המלאה ובין כל הצורה המעוותת, המנוונת, המקולקלת, יוצאת ממסגרתה של כל הקדושה כמו שהופיע בעולם, כשתלך ותתברר אוריינטציית החיים המקורית, היא תעשה את זה מתוך התגברות על האוריינטציה הסוטה הזאת. ואז, כידוע, מה שלא מחסל, מחשל. ומתוך כך, כמו שהיה ביציאה ממצרים, יסתבר שגם יוצאים ברכוש גדול, כי מסתבר חוסן הכוח של הקדושה, מסתבר היקפיותה, כלליותה, מסתבר האיכויות המקוריות שהם יכול להיות שיוכלו אף למחזר איזה איכויות שנבנו בתקופת השקר והמקסם הכזב, של אולי העולם התקדם והתעלה בכל מיני מושגים. זה קשה לי פה לפרוס מאוד את העירייה, אם כי מי מכם שמכיר את הסוגיה שבה גם כן לא פרסתי את העירייה אטום, אבל קצת נכנסתי לזה יותר כשעסקנו בשנה שעברה במגרסת הזהויות, אז באמת יסוד התרבות הזאת הנוצרית הובילה בדרכים עקומות גם לפיתוח של המדע. הזכרתי את הארכיטקטורה, האומנות, הקומפוזיציה, בהרבה מאוד ערכים, הטכנולוגיה, כתוצאה מכל המהלכים האלה, הרבה מאוד מערכים הלכו והתקדמו בעולם בתקופה הסוטה שלו, בתקופה של שלטון השד הזה, הרשעה הזאת על העולם. ועם תקומת ישראל וחזרתו לארצו, אז הערכים באשר הם יהיו בבחינת, הרב צבי דה מתבטא בזה באיגרת עין א' בצמח צבי, פרוטות התועלת. יהיה פרוטות של תועלת, פרוטה למצוא חשבון, ולעומת הנזק האדיר של עיקום כל אופי החיים, הוא בינו קיים, ויצטרך לבוא תיקון מול חילול השם הנורא הזה. אבל כשיהיה תיקון כללי, גם יהיו רווחים. יהיו רווחים, שוב, לא רק במה שפתחתי פה, שיסתבר החוסן הבסיסי של כוח הקודש, וגדול קידוש השם מחילול השם, כמו שהיה אומר הרב צבי יהודה, על פי הירושלמי. כשיוצא קידוש השם מתוך אימות עם חילול השם, אז זה קידוש השם יותר גדול. כי מסתבר שהחילול השם לא יכל למחוק את קידוש השם, ואז חילול השם גרם לקידוש השם הגדול בסיכומו של דבר. אבל פה אני אומר עוד אספקט, וזה, ושאלה אישם את רעותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות, והנצלו את מצרים. וינצלו את מצרים, ינצלו כמצולה שאין בדגים, כמצודה שאין בדגן. העלאת כל הערכים, כל מה שיש טוב באשר הוא, כל ניצות של טוב באשר הוא, כל פיתוח באשר הוא, שהלך ופותח בדרכים הסוטות האלה של העולם, שום דבר לא ילך לאבדון. אלא הכל, בסיכומו של דבר, אל מקומו זורח, שואף, את מקומו הוא ימצא שם, בעם ישראל. הקדושה לוקחת בחזרה את כל הרעות הגנובים הללו, ומעמקי האמונה הציורית והתרת אידיאלי המוסר מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר. מהי האמונה? מהי אמונת אמת? ומהי אמונת סוטים? מהם התארים האלוקיים? איך מתייחסים? מה זה בכלל רוחניות? ומה זה מבדה דתי? כל זה ילך ויתברר מתוך תחיית עם ישראל. כמובן, לא יוצאים מהמאבק הזה כל כך מהר, ובשלב הראשון יוצאים משם צולעים, כזכור. צולע ליריחו. בהאבקו עמו. אבל בסיכומו של דבר, ותזרח לו השמש. והוא יגיע אל פנואל. ושם יסתבר שלם. ויעבור יעקב שלם. שלם, בתורתו, בממונו, בכל. ברוח, בחומר, הכל, וגם השיר גדול. כי יש לי כל. טוב, בעיקרון מה שרציתי שנבין פה מהפסקה פה, הגענו. אבל אני עכשיו, להשלמת העניין, רוצה לקרוא לכם כמה פסקאות ממקומות אחרים שהרב כתב, שאני חושב שיש להם ממשק עם הפסקה הזאת. ומאחר שבדרך כלל לא מגיעים אליהם, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת. רק האש. פה בקובץ ה, בקוף ממחת, כך כתוב לי פה, פסקאות גדולות, נפלאות, הבעיה היא, שהן גם פסקאות קשות. אז אני לא רוצה עכשיו, וזה גם, זה פשוט לא... זה בלתי אפשרי גם ללמוד את זה בלי שיש לכם את זה מול העיניים. אז אני מתכוון שיותר תתרשמו. תקלטו באופן כללי. הם מוכרחים להבין פה כל מילה. אולי אני אוסיף קצת הסברים, אבל עוד פעם, אנחנו לא לומדים את זה, אנחנו לומדים את זה בהקשר לפסקה שלנו. מה שמעניין אותנו זה לקבל האשרה על הפסקה שלנו, זה הנושא. ואת היער כבר אני מקווה שקלטתם. עכשיו בסדר. מסתכלים על עצים קצת. כותב פה הרב, את הטבעיות הרליגיוזית איננו דורשים. רליגיוזית, זו המילה מקובלת אצל הרב לדתיות, אבל לדתיות גויית. כשהרב משתמש במילה רליגיוזיות, זה לא טוב. זאת אומרת, זה... הנה, אבל פה הוא אומר, את הטבעיות הרליגיוזית אנו דורשים, אנחנו רוצים להציל את זה. זה חלק מהאורות הגנובים, אתם מבינים? הרליגיוזיות זה אור גנוב. הדתיות, הם לא היו אמורים להיות דתיים, המינים האלה. דתיות, אנחנו דתיים. יש דת למה. אבל הדת יצאה ממקורה האלוקי, ותהי למשול עמים, ותהי, בקיצור, זה הסתאב, התבלבל. הופיע איך שמופיעים הדתות המונותאיסטיות בעולם, שלא לדבר על איך שהן נראות. אחר כך בכל הווריאציות שלהם. והקדושה צריכה להציל את זה. הטבעיות הרליגיוזית, את הטבעיות הרליגיוזית הננו דורשים. לפעמים רוח פנימי מתמלא בקרבנו, וצמאי אלוקים הננו בכל עומק נשמתנו. מבינים? זה השורש של הרליגיוזיות. רק אצלנו זה בקדושה. צמא נפשי לאלוקים וכן חי. רק שדוד אומר את זה, זה היום ונורא, נזכיר את זה בכלל, בנשימה אחת, עם החוויה הדתית, של הדתיים, כי הם מיד מבינים על מה הוא מתכוון. הם דומים שהם מבינים, אתם מבינים? זה היום ונורא. כי הם מהננים בראש, מה שאין להם שום יחס אל הנקודה. רק הצימאון הזה, זה צימאון לכל חי, והוא נמצא בנשמת קול, רק אצלנו הוא מופיע בצורה תאורה. וזוהי הדתיות התאורה שלנו. ואילו שם זה מתהפך לרליגיוזיות. את הטבעיות הרליגיוזית איננו דורשים. לפעמים רוח פנימי מתמלא בקרבנו, וצמאי אלוקים איננו בכל עומק נשמתנו. הצמאון הזה איננו פוסק מאיתנו, ולא מכל המין האנושי. גם לא מכל החי ומכל היצור. לפעמים אנו פוגשים אותו בגלוי. אתם מבינים? כי אצלנו מה זה אמונה באמת? זה לא חוויה דתית, זה לא ריגוש פסיכולוגי. אמונה זה חוק אונתולוגי. זה נגמת כל היש כאורגניות אחת, כפי שהולכת ומופיעה בחיים הישראלים, במלוא שיעור קומתם, במלוא איכותה. זוהי אמונה, שזה היחס לאלוקים, כלומר למקור החיים המוחלט של הכל. בין היתר, האמונה הזאת היא כוללת את הרגשות, אתם יודעים מה? אפילו את הדמיונות. כי החיים כוללים את הכל. אבל גוי צדיק שומר אמונים, באמונתו יחיה. וטוטליות נצח חייו, זה היחס לאלוקים. רק זה היחס לאלוקים. ומכל מקום, כן, גם את הריגוש, אפילו של האדם הפרטי. חיי שעה של התפילה. בסדר? זמן לחוויה דתית. אבל אצלנו אתם עוזנו משמוע תורה תפילתו תאיבה. ואילו אצל הדתיות, הרליגיוזית, אין בלתי החוויה הדתית הזאת. תורה אין, ואין גם שום דבר, חוץ מאשר החוויה הזאת. והנה נתמת. המגעים אוחזים בקודש ומתנדים אותו. אבל אצלנו הצימאון הזה, איננו פוסק מאיתנו ולא מכל המין האנושי, גם לא מכל החיים, מכל הייצור. לפעמים אנו פוגשים אותו בגלוי, ומלטף אותנו בהמון חיבתו. לפעמים הוא מסעיר את נפשנו ברעש וסער. הרב מתאר פה עכשיו את הדתיות הטבעית כפי שהיא בקדושה. לפעמים מרוממנו מעל לשחקים, ולפעמים יושיבנו עד דקה, ובכל עת הוא חי בקרבנו. ויודעים ולא יודעים. אנו מסתכלים על טבעיות הצמאונית הנשגבה והקדושה הזאת. הסיבה הקרובה הנפשית להתגלות כוח האמונה. חוש האמונה. ההתפעמות האמונית. יש את הממד הזה. הנה אתם רואים? עוד פעם. טבעיות הצמאונית הנשגבה והקדושה הזאת, שהיא הסיבה הקרובה הנפשית, זאת אומרת, זה כוח נפשי, פסיכולוגי. והוא קרוב להתגלות כוח האמונה. זאת אומרת, זה המימד שכוח האמונה, שהוא מימד אונתולוגי, הווייתי, כללי, הנה נותן את רישומו במבנה הפסיכולוגי, בנטייה הפסיכולוגית של נפש האדם. חוש האמונה, ההתפעמות האמונית, כן? זה שבן אדם נסער, נרגש. מחוויית האמונה. שהיא מתמלאת בכל סגולותיה, בכל עוצמתה וחילה. יצא מזה כלי התפארה של יראת השם התאורה, הנדרה והמפוארה. לפעמים יש שנפגמה הסגולה הטבעית. מקלקול חיים, מרעתה של הנהגה, מגסות רוח, מזדון ורשע, ממעשים רעים ומתכונות רעות, רפיון וקלקול היסוד. בפרט, בכלל. נחרבנו, נחרב העולם כולו איתנו. האופי הטבעי האמוני בראשית מהותיותו, בהגלמה טבעו, מרעיש העולם, מקעקע את הביצור הנפשי באדם, מהמם את החיים החברתיים. אז מתערער היסוד הכלל ישראלי, עם ישראל יוצא מהאיזון שלו, נשבר, הרוח האלוהית שלו, אז מתפרקת לגורמים, והנה יש גורם אחד, שהוא תחתית הרוח האלוהית, הרוח הדתית. אבל היא כבר לא קורלטיבית עם החברה, ולא עם החיים ולא עם האדם, היא פשוט גורם מהמם. והטבעיות הדתית, שבמקורה העליוני זה היה צימאון לכל חי, מתהפך לרליגיוזיות, מזיקה לחיים, מהממת את החיים, אופיום להמונים, ואחר כך הולכת וגורמת המון המון השלכות קשות במוסר, בשכל, בחיים, באופי, בכל דבר. רפיון, האופי הטבעי האמוני בראשית מותיותו, בהגלמה טבעו, מרעיש העולם, הוא גורם לכך שאדם הוא נהיה המום, הלום, מדוכה. ולזה הוא קורא יראת שמיים. מקעקע את הבריאות הנפשית של האדם. מאמם את החיים החברתיים. ודוגמתו ביצירה החיה, הצומחת והדוממת, הארצית והקוסמית, קוראת לזוועות, להריסות, למלחמות, למהפכות, למחלות, לריקבונות. כי יש פה, כמו פירוק אטומי של המציאות, היסוד היותר מהותי של המציאות, קועקה, התפרק, המציאות כולה לא פועלת טוב. זה סיבה למאזן של אלפי השנים האחרונות, הצבע האדום שלהם, הפירוף ששם האנושות נמצא, וכל פועל יוצא של זה. כך אותו אין פה הרב. והתשובה הטבעית באה ודופקת בפתחים, שב העולם אל שורשו, שב העם עד המכהו. נתקנעים לבבות גאים, חדלים רשעים מרשעם, נכנעו ולא אשחיתם. ובפנימיות הנפש המרגשת של האדם, אורה וחשיכה נפגשים. צולל הוא ושוקע, עולה הוא ומעופף. מגדיל מעשיו ומשנה ערכיו, שופכת לבבו ונפשו משתוחחת והומיה. בתוך הטבעיות הרליגיוזית יש תערובת גדולה של טוב ורע, של אורות וצללים. זה המציאות כיום. וזה נורא בעייתי. אתה לא יכול בלי ואתה לא יכול עם. אסור לוותר על זה, צריך להיזהר מזה. נקראים אנו לקחת את השורש הטבעי מעומק יסודו, לעלותו ולהרימו תרומה להשם, לזכחו משיגיו, לאדנו ולפנקו, לקחת את העוז שלו, את הרעננות והחוזק, לפחת עליו נשמת חיים עליונה, לחברה במידות העליונות והעדינות, לתממה עם חזיונות העליונים, לקשרה בשורש קודש הקודשים, למתק את דיניה, להפריש ממנה את הסיטרה אחה, את הקוצים והחוכים הסובבים את השושנה העליונה, ליחדה עם דודה ברוח קדושה ותאה. טוב, אתם מתבקשים להזכיר לי, לפעם הבאה, להמשיך לקרוא לכם פה את הפסקה הבאה, בפסקה קופממתת ועוד, גם לקרוא את פסקאות צדיק ו' וצדיק ז', שניהם מקובץ ה'. עכשיו נעצור פה.